ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל ילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 551 ימים, 59 חטופים עדיין בגיהנום בעזה. חג חירות זה לא יהיה, לא עבור החטופים ועבור המשפחות הקרועות שלהם. גם השורדים ששבו מהתופת לא מרגישים עדיין בחירות מלאה, כי האחים שלהם עדיין שם. ומי שמעז או מעזים להגן פומבית על האחים והאחיות שלהם, תכף חוטפים ברשתות, השפלות וכללות מעם ישראל המכוער. חג חירות זה לא יהיה גם לישראל שנלחמת כבר שנה וחצי עמוק בתוך עזה, ולא רואים את הסוף, ולא בחזיתות האחרות. חג חירות זה לא יהיה לחיילי הסדיר ולאנשי המילואים שנלחמים באומץ ובמסירות יוצאת דופן כבר שנה וחצי, לאנשים שמפרנסות ומגדלות את הילדים לבד. חג חירות זה לא יהיה ליותר ויותר משפחות שמתקשות השנה עוד יותר לגמור את החודש, ועכשיו המחסים של טראמפ שמפילים לישראלים את החסכונות. ישראל ערב פסח תשפ"ה, עם הרבה פחות חמלה לרווחה ולבריאות, עם הרבה פחות שירותי סיעוד ופסיכולוגים, עם פחות חינוך לילדים שנאלצו לנטוש את הבתים שלהם בדרום ובצפון, עם יישובים שלמים בעיקר בצפון שעוד לא שוקמו, ולפני הכל 59 החטופים והחטופות שחייבים להיות בבית כולם עכשיו, למען החירות שלנו ולמען התקומה של עם ישראל. כמה דירות נמכרו במהלך חודש פברואר? האם רמת העסקאות ממשיכה להיות עדיין נמוכה? כמה דירות חדשות מכרו הקבלנים וכמה יד שנייה? מיד הנתונים של משרד האוצר. וגם המכסים ומלחמת הסחר שעולה שלב. טראמפ מטיל מס של 104% על סין, וסין מקפיצה את המכסים על ארצות הברית. נדבר עם ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בארצות הברית, ו10 ההונאות של חג הפסח ברשת. ממה בדיוק צריך להיזהר? איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הקיפאון בענף הנדלן נמשך על פי נתוני האוצר בחודש פברואר. נרכשו 7,416 דירות. זו ירידה של 3% לעומת ינואר. אוהד דנוס, שמאי מקרקעין, מסביר.
הנתונים שפורסמו היו מהשישים את הסברה שיש העתה במחירת דירות. אמנם לא מדובר בהעתה דרמטית, אבל בהעתה. ועם זאת, אנחנו רואים המשך ביקושים קשיחים ורציפים בשוק הדיור, שנמשכים לאורך כל השנה החולפת.
משרד העבודה הטיל כנסות בסך 280 אלף שקלים על חנות בקניון שבעת הכוכבים שהפרה את חוק שעות עבודה ומנוחה וצו הרחבה לפנסיה, והסיקה עובדים בשבתות בלי להפריש להם כספים לפנסיה. והוועדה הבין-משרדית למשק הגז פרסמה היום את מסקנות הביניים שלה. במסגרתם היא ממליצה בין השאר שלא לשנות במאגרים את כמויות הגז שישמר למשק מקומי, וכן להרחיב את התחרות על ידי קידום יבוא ויחסון של גז. חן בר יוסף, מנהל מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה והתשתיות.
מטרות הדוח וועדת הייצוא הינה להבטיח המשך הפקה של גז בקצב מספיק לגידול בביקוש, כך שיהיה מספיק גז לצורכי החשמל ותעשייה במשך עשרות השנים הקרובות. כמו כן, לשמור את ישראל כמקום שכדאי להשקיע בו מיליארדי דולרים בחיפוש ובהפקה של גז טבעי. בנוסף, לוודא שהמחיר ממנו נהנה הצרכן הישראלי עד היום ממשיך להיות תחרותי ואטרקטיבי, וכמובן לחזק ולייצר יותר מקורות הספקה, כך שנוכל להתמודד עם אתגרים ואיומים.
וידיעה לסיום, הבנקים, פועלים ודיסקונט ישלמו כל אחד 40 מיליון שקלים כנס לקופת המדינה כחלק מצב של הרשות לתחרות שאסר עליהם להחזיק במשותף בחברת השירותים הפיננסיים, הפינטק, נימה. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. עכשיו בואו נבדוק מה קורה עם הדירות, האם באמת יש ירידה בכמות הרכישות, גם מקבלנים וגם יד שנייה, כך על פי נתוני משרד האוצר, וזה לחודש פברואר, וגם על מרץ כבר יש איתותים ראשונים. ארז כהן הוא שמאי מקרקעין, לשעבר יושב ראש לשכת השמאים. שלום ארז כהן.
שלום.
שלום, שלום. אז בואו נדבר על הנתונים. קודם כל, כמה זה משמעותי, מדובר על ירידה של 3%, ונדמה לי שזה מין, מתחיל להיות משהו עקבי, האם יש כאן מגמה?
זאת בהחלט מגמה, במיוחד במספר הדירות החדשות שנמכרו, אנחנו רואים ירידות משמעותיות יותר, של אפילו עד כדי 20% ביחס לשנה שעברה, וגם לדירות חדשות שנמכרו בשוק החופשי את אותו פרמטר. זאת אומרת, אנחנו רואים שבמכלול הפרמטרים יש לנו אכן ירידות, גם בקרב משקיעים. ההסברים לזה הם מספר הסברים די דרועים. אחד, בסוף שנת 24 היה לנו את נושא המעם, עליית שיעור המעם שגרמה לעלייה גדולה מאוד בחודש דצמבר, שמן הסתם אחריה השוק נכנס לאיזו סטגנציה וירידה מסוימת.
כלומר, אז רצו לקנות מהר כדי להרוויח את האחוז הזה, ואז זה נעצר.
נכון.
אוקיי, אבל בהינתן שהמעם לא ישתנה, אז זה אומר שהמגמה הזאת יימשך?
לא, התשובה היא לא, והסיבה היא, אחד, היא הירידה בריביות, ואת הריביות עדיין גבוהות והמימון גבוה, ולא, אם ציפו לזה בסוף שנה שעברה, בתחילת הריבון, שאולי תהיה איזה שינוי קטן, הוא לא קורה, וזה בהחלט מרתיע משקיעים, גם משקיעים וגם רוכשים של דירות ראשונות. הנושא של מבצעי ה-1090, שבנק ישראל הכריז עליהם, לא נגיד מלחמה, אבל עצירה, בהחלט גורמים לעצירה רצינית של קונים.
עכשיו תגיד, זהו, השאלה היא, ארז כהן, כלומר, הבנק, בנק ישראל, אני לא יודעת אם הוא דורש מהקבלנים, הוא יכול לדרוש או להורות לקבלנים להפסיק את המבצעים הללו, או שיש קבלנים שאמרו, כבר כשהוא הכריז, אוקיי, אז הבנק אמר, אבל מי שיבוא וירצה לקנות, אני נותן.
לא, זה לא מדויק. בנק ישראל הוא מפקח על הבנק.
נכון.
עכשיו, הוא הוציא הנחיה שכל עסקה שהמימון הסופי שלה הוא מעבר ל-40%, כלומר, יתרת הרכישה היא מעל 40% משווי העסקה, היא עסקה חריגה. המשמעות של עסקה חריגה שהגורם המממן צריך לרתק און בשווי מלא של העסקה, ואז מן הסתם הוא ידרוש מהקבלן עלויות גבוהות יותר, וזה מן הסתם ישפיע. זאת אומרת, בנק ישראל בעקיפין משפיע בצורה הזאת על הגורמים המממנים שהם מעיטים או מקשים מאוד על הקבלנים.
ומשיחות שלך, אוקיי, משיחות שלך, ארז כהן, נגיד עם קבלנים, אתם הרי ככה מדברים בשוק אחד עם השני, אתה מבין שהמבצעים האלה נעצרו באמת?
המבצעים האלה לא נעצרו לגמרי, אבל הם בהחלט העטו קצב באופן משמעותי. היזמים והקבלנים מנסים למצוא אלטרנטיבות אחרות להקל על המימון, אבל בצורה של 10-90 או 20-80, כמובן שזה כנראה לא נראה את זה יותר. נצטרך לראות איזה הלוואות מסוג אחר, אבל זה בהחלט לא יגיע להיקפים האלה. בנוסף, חייבים לציין שהשוק נכנס גם לאיזו סטגנציה מסוימת בגלל חוסר הוודאות שקיים היום, השפעה עקיפה של המחסים שטראמפ הטיל.
אבל זה קרה רק עכשיו.
בבורסה, הכסף הפנוי של האזרחים פתאום כרגע נמצא בחוסר ודאות.
אבל ארז כהן, המחסים זה עניין של שבוע, אז נכון, כבר רואים סימנים ראשונים?
רואים סימנים של אי ודאות גדולה, ובהחלט רואים את זה. רואים את זה, וזה אולי מסביר חלק מהמגמות שצפויות להיות.
אוקיי, עכשיו, יש ירידה יותר גדולה, כמו שאתם רואים, בדירות החדשות מקבלנים, או בדירות יד שנייה? איפה רואים את
הירידה? תראי, הנתונים שפורסמו היום מדברים שהירידה אין בדירות החדשות שנמכרו גם בשוק החופשי, הם בהיקף של 20%, ואילו באמת יד שנייה מעט פחות, אבל עדיין בגמת, דירות יד שנייה אפילו, יש לנו אמנם ירידה ביחס לחודש הקודם, ירידה קטנה, אבל עלייה דווקא בדירות יד שנייה בהשוואה לפברואר אשתקד, שזה נתון מעניין. זאת אומרת, כנראה שיש עדיפות כרגע לדירות יד שנייה, זה דירות זמינות, דירות בשוק.
כן, אבל זה גם אומר, זה גם אומר ארז כהן שלציבור יש כסף, כי אתה לא יכול לעשות תרגילים של 10.90.
אין לך 10.90.
בדיוק, אין דבר כזה, אתה צריך לשים כסף.
מצד שני, צריך לזכור שמחירי דירות יד שנייה קצת נמוכים, לפעמים נמוכים משמעותית יותר מדירות חדשות. אז יכול להיות שזה חלק מההסבר.
איזה השפעה יש לזה?
הנכונות להשקיע בדירת יד שנייה, שמחירה נמוך יותר, כנראה גדול יותר מההשקעה של דירות חדשות, שטווח המסירה שלהם גם ארוך יותר.
כלומר, אתה יכול להגיד שיש ירידה במחירים באופן כללי, גם בחדשות וגם ביד שנייה?
מסוימת, כן.
בהחלט. איפה, באיזה אזורים?
לדעתי, יותר בפריפריות, ששם מן סתם השוק יותר רגיש. באזורי המרכז, נגיד תל אביב, אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל בהחלט רואים סטגנציה במחיר, זאת אומרת, לא רואים עלייה.
ואתה מעריך שזה יימשך?
הנחה שלי שלפחות בטווח, בטווח הבינוני, שני רבעונים קדימה, כנראה שהמגמה הזאת יימשך.
אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. ארז כהן, שמיים מקרקעין, לשעבר יור לשכת השמיים. תודה על השיחה הזאת.
תודה לך.
תודה רבה. שלום שלום.
Right now, China's paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping. That's okay. We're going to make our country even stronger.
כן, מה שנקרא בגדול, אנחנו נחזיר לעצמנו את כל מה שלקחו ושתו ואכלו מאיתנו. זה הנשיא טראמפ, כמובן, למי שלא זיהה. אירן ניצן, לשעבר ציר כלכלי של ישראל בארצות הברית, מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות, מאוד רלוונטי לשיחה שלנו. שלום אירן.
אהלן, ערב טוב.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, איך אתה מתייחס לתוכנית המחסים? אגב, סין, טראמפ נטיל 104% על סין, סין כבר מחזירה לו אחרי שעתיים, 84%. אז קודם כל, יש
כאן... צפוי ביותר, אגב.
זהו, בדיוק. אז מלחמת סין ארצות הברית, זה סיפור גדול.
זה סיפור ענק, אבל השיעורים הללו הם כל כך מוגזמים, שקשה לראות איך הם מתקיימים לאורך זמן, ובאמת לפעמים יש, כשאתה חייב, כשיש איזשהו סכום שאתה חייב זה בעיה, וכשאתה חייב יותר מדי זה כבר בעיה של הבנק אומרים, וגם כאן, זה לא יכול באמת להתקיים, שתי הכלכלות שסוחרות במיליארד, בטריליון דולר ביניהן, לא יכולות באמת לקיים חובות מכסים של 100 ויותר מ-100% לאורך זמן. אבל הדברים כמו ששמענו אותם גם איתם מפי הנשיא האמריקאי, הם ניסיון, צריך להסביר את זה גם למאזינים, כי אנחנו בדרך כלל אומרים, אנחנו לא מבינים את טראמפ, לא מבינים מה הוא רוצה, אבל יש איזשהו בסיס שעומד מאחורי המהלך הזה, והוא הניסיון להחזיר לאמריקה את המשרות, כי במשך 40-50 שנה אנחנו כולנו חיים בעולם של הורדת מכסים וחסמי סחר, והעוגה גדלה וכולם נהנים.
אז מה כאילו אתה אומר ערן ניצן שהוא צודק? יש צדק בדבריו?
חלילה, חלילה, הוא לא צודק. אני אומר, יש גל פופוליסטי שמבוסס על אמת מסוימת, אגב, ותמיד יש גרעין של אמת, שהגלובליזציה הזאת היא גם יצרה בעיות קשות. אמריקאים רבים איבדו את המשרה, ירדו באיכות החיים, מוצפים במוצרים סינים זולים, ומנהיג פופוליסטי, כמו שיש היום בבית הלבן, רוכב על הגל הזה ומבטיח הבטחות שהוא יחזיר עטרה ליושנה, יחזיר את מילוני המשרות באמצעות המכסים. כמובן, קשה מאוד לראות את זה קורה. וגם אנחנו רואים איך השווקים מגיבים, הם, לא רק שהמניות נפלות, גם הבורדים והמנהלים לא מזדרזים להכריז שהם בעקבות הדברים הללו מעבירים את המפעלים חזרה לאמריקה ולארצות הברית, תהליכים שיקחו שנים, ספק אם הם יקרו, ובסופו של דבר כל השוק מצפה לפגישה שכנראה תתקיים בסוף, בעיקר בין ארצות הברית וסין, ולהסכם סחר אדיר שירקם ביניהם, ומן הסתם גם דונלד טראמפ יספר שזה ההישג שלו, והוא עשה את זה, והוא אחראי על זה.
לגמרי.
אז אפשר יהיה להתקדם קדימה ולחזור לעולם שהיינו בו במשך ה-50 שנה.
כן, אבל בינתיים, זה משפיע על כל העולם. כלומר, נגיד שזה הסיפור, ארצות הברית סין, ואתה כותב את זה בספר שלך, זה הסיפור הגדול של ימינו, כי מדובר באקלים, מדובר בנשק, בשווקים פיננסיים וכו'. אבל בינתיים גם אנחנו אוכלים, לא רק אנחנו ספציפית ישראל, אלא העולם כולו אוכל אותה.
בהחלט, העולם כולו, אני מעריך שאם יהיה הסכם גדול עם סין, אז גם המכסים בשאר העולם יוכלו להיות מופחתים. זה מין חלק מההתחלה מאוד מאוד אגרסיבית שמתבצעת, והיא גם משפיעה קשות בעיקר על ארצות הברית של אמריקה, אני חייב לומר, גם לך וגם למאזינים. בסוף, אירופה יודעת לעבוד עם המזרח הרחוק, שיודע לעבוד עם דרום אמריקה, שיודעת לעבוד עם קנדה ומקסיקו. והעולם מתחיל לומר לעצמו, בסדר, אם את לא רוצה לעבוד איתנו, ואת לא רוצה לעבוד עם אף אחד, אנחנו נעבוד אחד עם השני. והאמת היא, ואמרנו את זה, הכלכלה האמריקאית היא הגדולה והחשובה בעולם, אבל גם היא לא יכולה מול כל העולם. ואחד הדברים שכלכלנים...
אבל גם סין רוצה להיות הגדולה והחשובה.
וזה בדיוק מה שקורה. אמריקה ממש במדיניות שלה דוחקת את העולם כולו אל זרועותיה של סין, כי אם עכשיו מכסים מוטלים בין אירופה לבין ארצות הברית, והמוצרים מתייקרים בין המוצרים שאירופה מייצד לארצות הברית או מייבאת אליה, אז המבט מופנה אל שותפת סחר ענקית נוספת שקיימת בעולם, ושמה סין.
אבל הוא רוצה להיות לבד בעולם, אז כאילו, אתה יודע, אז בסדר. הסין תשלוט על העולם, אבל הוא ישלוט על עצמו, זה מה שהוא רוצה. הוא מבדל את ארצות הברית מהעולם.
נכון, אבל הוא באותה נשימה אומר שגם המכסים הללו הם אלה שיממנו את הגירעון הגדול של ארצות הברית. כלומר, המכסים יתקבלו, כלומר, יהיו סחורות שיובאו לארצות הברית וישלמו בגינה מכס. אז הטיעונים הללו הם תמיד סותרים אחד את השני, וכולם מחכים לראות שאחרי שהאבק מעט ישקע מהמציאות, התיישבו למסע ומתן. אני אגיד לך מה הבעיה, אבל בתיאוריה גם מה שאני אומר. כי הסינים לא נולדו אתמול. הסינים לא להערכתי לא ירוצו לנהל איתו את המסע ומתן תחת התנאים הללו. למרות שהנשיא טראמפ אומר שהם מתחננים לשבת. אני חושב שהם יתנו לו להתבשל במיץ, שהם יתנו לו את הזמן, שהם יתנו לנסדק ול-S&P 500 להקות בו, ולהביא אותו אל שולחן המסע ומתן לא כאיזה ווינר גדול שמחייב אותם להיכנס לחדר, אלא ככזה שגם הוא זקוק להם כמו אוויר לנשימה.
תגיד, גם הבורסות של סין אגב, סתם אני שואלת כי זה מעניין, הפסידו הון עתק? כמו כן, הבורסות,
גם
כן?
גם בסין יש מחירים, ומחירים כבדים שמשלמים.
אז, אבל... לציבור הסיני זה משנה, זה משמעותי.
כן, אם כי דעת הקהל בסין היא פחות נחשבת בעיני הממשל, הוא יותר עמיד כלפיה.
זה נכון.
אבל אין ספק שיש כאב גדול מאוד גם בכלכלה הסינית, יחד עם זאת, הסינים רואים לטווח ארוך, ומזהים במשבר הזה הזדמנות, ומחזקים את הסכמי הסחר שלהם עם שותפים אחרים בעולם, וגם נהנים בטווח הארוך משחיקתה של כוחה של ארצות הברית של אמריקה, ומפיחות במעמדו של הדולר, ולכן מבחינתם, אם זה המשחק, אם אתה שם עלינו 100% מכסים, נשים גם עליך 100% מכסים, הם לא בחרו לשחק בו, אבל הם רואים גם יתרונות במדיניות כל כך חסרת אחריות, כל כך משולחת רסן, שמקעקעת את המעמד של ארצות
הברית. אתה יודע, אירן, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, כי לקראת, נגיד, יהיו בחירות אמצע בעוד שנה וחצי או משהו, אם אני לא טועה, ופה ושם רפובליקנים התחילו כבר להעלות כל מיני תהיות על ההתנהלות שלו, וזה עלול אולי להעלות לו בעיבוד רוב באחד מבתי הקונגרס.
תראי, זה מדהים, כי המפלגה הרפובליקנית שהסחר החופשי חרות על דגלה היא פשוט שותקת, כמעט ולא מדברת. זה נכון, יש היום בין 6-7 רפובליקנים בספסלים האחורים שמתחילים להשמיע קולות, אבל הנהגת המפלגה רחוקה משם.
אגב, טראמפ הוא לא רפובליקני והוא לא דמוקרט, כאילו איפה שהוא שמים אותו הוא היה ככה מתחבר למה שכן, אז זה...
זאת נציגה של המפלגה הרפובליקנית.
נכון, בסדר, אבל...
יש לו רוב בבתי הנבחרים, בשני הבתים, ואנחנו רואים שהמפלגה הרפובליקנית שותקת ממלאת את פי המים, וספק אם הצליחו להגיע לרוב של 67 חברים בסנאט שיכולו לכפות על הנשיא לשנות את המדיניות, ספק גדול, אני לא רואה את זה מגיע. את יודעת שנשיא מתמנה מה השנה הכי אפקטיבית שהוא מחכה לה בקדיון עיניים?
לא.
השנה החמישית. השנה הראשונה של הקדנציה השנייה, ואנחנו נמצאים בעיצומה. כי שמה הוא אומר, אני כבר לא מעניין אותי.
טוב, אבל הוא בפוזיציה אחרת, אין לנו זמן להמשיך ולפתח את זה, אנחנו צריכים לעצור, אבל הוא כבר חושב על הקדנציה הבאה, למרות שהוא לא יכול חוקית, ותודה לאל, באמריקה יש חוקה.
זה לא יקרה.
זה לא יקרה.
אוקיי. לא באמריקה של אמריקה, ואלף ימים מהיום ענת, זה בוודאות, כן תעריפים, לא תעריפים, הוא כבר לא יהיה נשיא.
טוב, לפחות שם יש איזו מגבלה. אירן ניצן, תודה רבה. חזרנו. אנחנו יודעים שיש המון הונאות ברשת, שצריך להיזהר מהן, ויש גם סימנים מזהירים לקראת, אבל גם בפסח ספציפית, יש לא מעט הונאות כאלה. יונתן בן חורין, הוא מנהל קו הסיוע לאינטרנט, אינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט הישראלי. שלום יונתן.
שלום, שלום ענת.
על מה אנחנו מדברים?
הייתי אומר שזה ההונאות שאנחנו כתבנו עליהם ופרסמנו, הם לא, זאת אומרת, הפרסומות המזויפות האלה הם לא, אין בהם את המילה פסח, פשוט נפלו על התקופה הזאת שבה יש פסח, וככה בחרנו להשתמש בטרמינולוגיה הזאת של הסרט מכות, הסרט הונאות, של דברים שאנחנו מתקלים בהם לאחרונה. אז בוא נתחיל. כן, בוא נתחיל. אז יש את ההודעות הרגילות שאנחנו כולנו מקבלים כל השנה, וזה את המסרוני אס-אמס, שאומרים שהחבילה שלנו נעצרה, נכון. או שהכרטיס שלנו נחסם, או שיש לנו חוב בכביש 6, או שלאחרונה התחילו גם להתחזות לפנגו, שהמטרה של ההונה הזאת בגדול היא...
וגם לביט, שאגב מסוכן נכון, מאוד למי שלא יודע. עכשיו, זה גם מגיע, לדעתי זה מגיע בשעות מוזרות בלילה, אז אם אתם רואים נגיד שזה הגיע פתאום ב-1:29 בלילה, נא לא לפתוח בכלל, לא צריך לפתוח, אבל שימו לב לשעה.
כן, כן. השעה הייתי אומר זה הפרמטר כאילו זה אינדיקציה אולי הכי פחות... רלוונטית פה, כי אפשר פשוט, קודם כל אפשר תמיד לבדוק, קודם כל הפניות האלה באות עם יחסית בצורה, זאת אומרת אין שם פנייה ישירה, אין שם איזשהו מזהה שאתה יכול להגיד וואלה זה באמת מתכוונו אליי, וגם תמיד אפשר בכל השירותים המקוונים האלה של הבנקים והשראי וביט, אפשר להיכנס באופן יזום לחשבון ולבדוק את הדברים האלה בצורה עצמאית. אבל זה מעניין מה שאת אומרת, שזה מגיע בשעות, אני אתחיל...
שים לב, כי לי היה אחד כזה, וכמובן שלא פתחתי, אסור לפתוח, לא ללחוץ, לא לפתוח, לא לתת שום
כיוון. כן, בוא נגיד שללחוץ על ההודעה עצמה, לא יקרה את ההודעה, אבל ללחוץ על הלינק, ובטח להזין את הפרטי השראה, את הפרטי ההתחברות, שם אתה כבר בעצם, אם אתה כבר נפלת בזה, אתה צריך להחליף את ה...
אוקיי, היינו בזה, אס-אמסים, הלאה, מה עוד?
אוקיי, אז מה יש לנו עוד? יש לנו את ההונאות ברשתות החברתיות, אוקיי? בפייסבוק ובאינסטגרם וביוטיוב ובטיק טוק. כולנו נמצאים ברשתות עלינו, חלק ברשתות, חלק בפייסבוק, חלק הצעירים יותר בטיק טוק וכולי. לצערנו, המודעות המזויפות שמקדמות את האתרים המזויפים נמצאות שם בלי סוף. לאחרונה ראינו את זה בצורה של התחזות לכל מיני גורואים פיננסיים, הסולידית, גם יזמים, אייל ולדמן, שרי אריסון, מה שניסו לעשות שם בגדול זה להגיד, כאילו התחזו לדמויות הללו, ואמרו, במודעה מאומנת, אמרו, אם אני, היי, אני אייל ולדמן, אני אשמח לחלוק איתכם את כל הידע שהצטבר אצלי מהלך השנים, בסופו של דבר מובילים אתך לאיזושהי קבוצת וואטסאפ, ויש שם איזושהי עונת השקעות, אז ככה אפשר לתרגט.
עכשיו תגיד, יונתן, מה קורה אם פותחים את זה, אם לוחצים?
אז במקרה של העונה הספציפית הזאת, לא יקרה נזק מעצם זה שתלחץ על המודעה עצמה, יקרה נזק אם תזרום עם האנשים, עם הסוכנים האלה של שמקדמים את העונה הזאת, ותיתן להם ותשקיע כמו שהם אמרו לך להשקיע, או שתשים את האשראי שלך באתר שהם רוצים שתשים אותו. אבל בחלק מהמקרים, ראינו לאחרונה גם חנויות מבצעים שלא קיימים, כן? דקלטון או פסטה ברילה עכשיו מחלקת לכם מארז, זה מודעות אמיתיות שראינו אותם לאחרונה, ממש בתקופה האחרונה, פסטה ברילה מחלקת לכם מארז מפנק בשווי 800 שקל, אם אתה לוחץ על המודעה לא יקרה כנראה שום דבר, אבל בשלב מסוים אם תתקדם עם האתר שלה וגעת, אתה תראה שאתה תצטרך, אין בעיה, אתה יכול לקבל את המארז המפנק הזה, אבל רק תצטרך לשים פה את האשראי שלך בשביל לשלם 7 שקל על המשלוח.
הבנתי. בוא
לא
ניקח...
תקבל לא את המארז, ויגנבו לך את האשראי
אנחנו צריכים, לסיים. בקיצור, ההוראה או ההנחיה שאתה נותן, ההמלצה, היא גורפת לגבי כל חשד להונאה, ובראש ובראשונה פשוט לא ללחוץ על משהו לא מוכר.
מה שלא מוכר, אני אומר, תמיד תהיו אקטיביים, תהיו אתם היוזמים של הזה, זאת אומרת, אם יש חשד, אז תיכנסו לאתר של הבנק, לאזור שלכם, ותראו אם יש שם מזהים, תיכנסו לחשבון שלכם בדואר, תיכנסו, יש פסטה ברילה מפרסמת עכשיו, זה משהו, חפשו את העמוד יש את האתר, לכו רגע לגוגל, צאו רגע מפייסבוק, לכו לגוגל, תחפשו את מה זה הדף האמיתי של האתר האמיתי של ברילה, מה זה הדף האמיתי של ברילה, אתם כנראה לא תגיעו לדף הזה שניסה לפמפם לכם את אל תהיו פסיביים.
זה תמיד טוב. יונתן בן חורין, מנהל קו הסיוע לאינטרנט הבטוח של איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה. רוצים לטוס ברגע האחרון? כנראה שעוד אפשר, בואו נבדוק את זה עם טלי נויס, המנכ"לית מכירות ושיווק באיסתא. שלום טלי.
שלום, ערב טוב.
בסדר, אם רוצים לטוס נגיד מהיום למחר, מה את מציעה לנו?
יש לא מעט טיסות, זה שחברות התעופה חזרו לנו והציפו ככה לא מעט אפשרויות, הוזילו את המחירים, ואפשר ליהנות ממחירים מצוינים, האמת היא גם לפסח הקרוב מי שעוד לא הזמין, אפשר לדוגמה ממש ב-5 הקרוב, ב-10 לאפריל עד 14, לטוס לפאפוס ב-350 דולר לאדם, למשפחה עם זוג עם שני ילדים, שזה מחירים שהם באמת באמת מאוד 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 אטרקטיביים.
רק טיסה או כל החבילה?
לא, לא, כל החבילה. Okay. ממש דיל של טיסה פלוס מלון וכולי. כנל בטומי, גם כן אנחנו רואים מחירים בסביבות ה-400 דולר, 380 דולר. פורטרס בפסח השני עומדים על 370 דולר, במלונות 5 כוכבים גם כן מיום שישי עד יום שני, למי שעוד לא הזמין. בוקרשט יש מחירים מצוינים, בטומי מחירים מצוינים, ככה שבאמת אפשר עוד ליהנות מאחלה מחירים. מערב אירופה קצת יותר יקרה, כלומר אם אנחנו מדברים על רומא, פריז, ברצלונה, אנחנו רואים שם את המחירים קצת יותר יקרים.
שזה אומר כמה?
בצפות 400 דולר חבילה, 500 דולר חבילה.
לשלושה לילות? ארבעה לילות?
כן. לא, 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 שלושה לילות.
שלושה לילות.
גם שם המחירים יחסית טובים, אבל הם יותר יקרים מהבטן גב או ממזרח אירופה. אבל תראי, האמת שמזג האוויר הוא גם כן לא לטובתנו. זאת אומרת, מזג האוויר יחסית קר, גם ביעדי הבטן גב הקלאסיים כמו קפריסין, וגם ביעדי אירופה עוד יחסית קריר. אז הרבה מאוד ישראלים מחכים, כי רוצים באמת או לנצל את פסח השני, או לטוס מיד אחרי פסח.
כן, בטן גב זה לא, בעיניי זה לא אופטימלי, כאילו, לנסוע לפריז או לרומא או ללונדון זה הרבה יותר מעניין, אבל...
אבל זה כל אחד, ואת יודעת, עם הילדים זה נורא, זה באמת כיף. את רואה, לדוגמה, קחי את פאפוס. אני אתמול חזרתי מפאפוס אחרי צהריים, היה מזג אוויר שמשי, לא קיץ של 40 מעלות, אבל בהחלט...
כן, זה יותר נעים, בשמש הזאת, שהיא עדיין עדינה, זה יותר נעים לעשות בטן גב. תגידי, מה קורה עם יוון ונמלי התעופה שם, ההשבתה?
כן, נמלי התעופה ביוון אכן היה קצת בלגן, אבל אנחנו רואים, זאת אומרת, חברות התעופה מצאו דרך להתקן את הלקוחות שנתקעו שם, ולתת להם כרגע חלופה. הלקוחות אמורים להיות מעודכנים כל אחד מחברת התעופה שבו הוא טס, אז לא צריכה להיות בעיה, ולמזלנו זה לא ארוך מדי, אז אנחנו מקווים שזה לא תהיה בעיה שתיכנס לתוך החג. עוד מה שרציתי להגיד זה, מי שלא טס עם הילדים, זוגות שמוכנים ככה לחכות אחרי החג, אנחנו רואים שיש פערים של עד 20% במחירים, שזה דרמה, קחי לדוגמה את בודפשט, אני רואה דיל מ-24 עד 28, למשל, במלון מרקיור, שזה מלון מצוין, כרגע עומד על 497 דולר.
שזה כבר אחרי פסח, אחרי הכל.
לא, זה כאילו ה-24 עד 28 בדיוק, זה אחרי פסח.
לאפריל, נכון.
לאפריל, נכון. לעומת זאת, תקחי בדיוק את אותו דיל, מ-10 עד 14, זה עולה 613 דולר כרגע.
וואו, זה משמעותי מאוד.
עכשיו, אותו דבר יש לה גם בקפריסין וגם ביוון, אז באמת מי שככה לא עם הילדים ורוצה להתפנק ממחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, אז
כדאי לחכות, כן, לדלג.
מיד, לא בדיוק. לחכות, להזמין עכשיו למיד אחרי פסח, כי גם אז מתישהו המחירים יאמירו, אבל בהחלט שווה להזמין okay. עכשיו אחרי פסח.
יפה.
וכמובן, ליהנות ממחיר הרגע האחרון אפשר גם... גם עכשיו.
כן, טוב. טלי נויס, מנכלית מחירות ושיווק באיסתא, תודה רבה. בורסה, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום, אחר צהריים טובים.
אומנם אחר צהריים טובים, אבל כל מה שאנחנו רואים נראה רע.
כרגע לא, איזשהו שינוי מגמה בוול סטריט, באמת עד לפני שעה המדדים בוול סטריט תמחרו ירידות של כ-2%, המשך תנודתיות מאוד מאוד חריפה של השבוע האחרון, בחצי שעה האחרונה דווקא המדדים עברו לעליות שערים של אחוז, ה-S&P עולה 0.5%.
כי למה מצפים?
היה בעיקר ציוץ של טראמפ לגבי שהאירוע הוא עניין של שבועות ולא חודשים, וזה הכניס איזושהי אופטימיות, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, ואנחנו יותר צריכים לחכות למה יקרה בעוד 3 שעות, ב-8 בערב.
אז רגע, הוא כבר לא מחכה שכולם יבואו אליו לרגל, ואני לא אשתמש בביטוי שהוא ישתמש בו הלילה?
בדיוק, נראה לי שהוא יחכה, לפי איך שהוא מתנהל עד עכשיו. בכל מקרה, היום בערב בשעה 8, ארצות הברית, ממשלת ארצות הברית תגייס חוב ל-10 שנים, כ-39 מיליארד דולר, וכל השוק מחכה לראות באמת אם יגיעו קונים לקנות את אגרות החוב הממשלתיות של ארצות הברית, או שנראה בסופו של דבר איזושהי החלקה, כלומר, מחירה מתחת למחיר שוק, וזה יכול להכניס שוב את השוק האמריקאי ובכלל את כל הבורסות בעולם לסחרור. אז נקבל תשובה לזה היום ב-8 בערב.
הבנתי, בוא רגע, מה קורה אצלנו? כי פה זה לא נראה הכי טוב.
פחות טוב, אומנם אנחנו סוגרים פערים מוול סטריט שלא ירדנו בתחילת השבוע, אבל תל אביב 125 יורד 1.4%, הדולר מרים את הראש ל-3.81 כחלק מהחששות שיש בכל העולם, אז גם הדולר בישראל מתחזק, וכל העיניים נשואות למה יקרה בוול סטריט היום ב-8 בערב.
כן, אוי. ארז וילף, תודה רבה.
תודה רבה.
סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אלון. מפיקה שני רומנו על השידור סתיו קורנס בדיגיטל. אחיה כהן, אחיד לוק ועומר אוקון. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק. ועכשיו, אריה אלדד, שלום.
ערב טוב.
שי גולדן גם בא.
שלום, שלום. היום אנחנו בירוק, נכון?
שלום.
צבע ירוק. מתחיל הירוק.
לא.
בארצות הברית.
שם.
כן.
אבל פה אנחנו
בישראל. בסדר, אנחנו נגיב בדילי כרגיל.
אין בעיה.
אתה כמו אשכול שאמרו לו שיש בצורת, והוא אמר, איפה?
איפה?
נבהל, הוא חשב באמריקה, פחד כבר.
חברים.
תודה רבה.
שלום, שלום.